שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום יום רביעי, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. כמה ישנת הלילה, סמי?
אני ישנתי בסדר גמור, אני לא בקואליציה, לא באופוזיציה, לא חבר כנסת.
אתה לא נורווגי?
לא נורווגי, שום דבר. הייתי שם כמה שעות, ראיתי, דיברתי, קשקשתי, חזרתי וישנתי כמו שצריך, ואני ערני אש.
אוקיי, אז גם אני במצב סביר.
מעולה.
ותשמע, יש אנשים שלא ישנו, כי בשעה 6 הבוקר, 64 חברי הכנסת של הקואליציה אישרו את תקציב המדינה לשנתיים הקרובות, שנה וחצי הקרובות למעשה, ובכך הם סילקו מדרכם איום על שלטונם המוחלט לתקופה של שנה וחצי לפחות, והם התפנו לחגוג את האירוע עם נאומים, עם הצהרות, עם הבטחות לעתיד ורוד, וכמובן גם מנה קדושה של הקיצות לאופוזיציה. אז אנחנו כמובן נדבר הבוקר על התקציב החדש וגם על התגובה של השווקים, ונתחיל עם אורי קידר, מנכ״ל ישראל חופשית, כי הוא הזמין ניתוח כלכלי של הכספים הקואליציוניים לשנים האחרונות, כולל השנים של האופוזיציה והשנים של הממשלות הקודמות של בנימין נתניהו, כדי להציג אחד ולתמיד את הסיפור האמיתי שלהם.
אז בשווקים, בניגוד לחברי הקואליציה, מאוד לא מרוצים הבוקר מהכלכלה הישראלית, מהסיכונים והאתגרים שניצבים בדרכה. המשקיעים הזרים שפועלים בשוק השקל דולר לא אוהבים את האיומים ההדדיים של ישראל ושגוש חיזבאללה איראן. הם גם לא אוהבים את ההצהרות על חידוש המאמצים לחוקק את ההפיכה המשטרית, הצהרה של ראש הממשלה בנימין נתניהו הבוקר. המשקיעים בבורסה, לעומת זאת, לא אוהבים את הירידות במניות וול סטריט, הם לא אוהבים את ההפיכה המשטרית, והם גם לא אוהבים את הפיחות בשקל, שבוודאי יגרום לעוד עלייה באינפלציה ודרכה לעוד עלייה בריבית. וכדי לדבר על כל הדברים האלה, יהיה איתנו פה אסא ששון, כתב שוק ההון.
ומאחר וזהו יום רביעי של השבוע, עבורנו היום האחרון, יש לנו את פינת הביזר השבועית שלנו, והפעם אנחנו עושים שיעור במתמטיקה של ילדים. בדיוק. אם ראש הממשלה טוען שילד חרדי אינו שווה חצי ילד חילוני, ואם ילדים חרדים מקבלים יותר כסף מילדים אחרים, אז כמה שווה ילד ערבי? אנחנו ננסה לחשב יחד את התשובה. אנחנו מתחילים.
שלום לאורי קידר.
שלום סמי, שלום איתן.
שלום שלום.
מנכ"ל ישראל חופשית, אני אספר לך שאתמול הייתי בכנסת בשעות ככה שלפני אישור התקציב, ראיתי המון המון עוזרים מתרוצצים בין הלשכות, למרות שרוב הדברים היו סגורים, עדיין היה שם ככה ניסיון לסגור כל מיני קצוות סביב הכספים הקואליציוניים, ואם הייתי צריך לתת בהם סימנים, חלק גדול מהעוזרים המתרוצצים נראו לי אנשים מאמינים. וכשאני מסתכל על הגרף שאתם מצרפים פה, שבוחן את חלוקת הכספים הקואליציוניים, אני תוהה למה לא קוראים לזה כספים למפלגות חרדיות ודתיות לאומיות.
תראה, זה בסוף המחקר שאנחנו מדברים עליו, שהכין עבורנו הכלכלן נדב כספי, בסופו של דבר מראה את נקרא לזה, את ההבדלים בייעוד הכספים. עכשיו, מייעוד הכספים אתה כמובן יכול גם לתאר מי דרש אותם, ואני אוסיף פה עוד נדבך, תגיד לי אם אני טועה לגבי מה שראית אתמול, אבל זה החוויה של רבים מאיתנו עכשיו בכנסת, גם כולם גברים.
כן,
באופן
לגמרי.
מאוד מאוד מאוד
לגמרי
גורף.
לגמרי גברים, ואגב גם הרבה מאוד צעירים, הם נראים לי לפעמים חלקם, כאילו דה, רציתי לשאול אותם, למה אתם לא בצבא?
אז א', כן. יכול להיות שכדאי לשאול, אולי היית מדליק להם איזה, איזה נורה. תראה, יועצות ויועצים פרלמנטריים בדרך כלל נוטים להיות אנשים צעירים, אבל העובדה שזה סיפור שרובו המוחלט הוא גברי ודתי, אתה יודע, זה הסיפור של הממשלה הזאת. עכשיו, מה שאנחנו
אגב,
רואים,
אגב, מחוץ לכנסת היו הפגנות וצעקו שם ביזה, 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 וגם שם היו הרבה מאוד אנשים צעירים, ואתה אומר, אז מה, רגע, אז הצעירים נעלים את העולם, סבבה, זה אנחנו יודעים.
מה רע בזה?
אבל זהו, העניין הוא שאת הכנסת נעלים צעירים דתיים עם משימות ומטרות מאוד מאוד מוגדרות, מאוד מאוד ברורות, וכל מה שיש לצד השני זה להגיד שיש פה ביזה, אבל אולי הצד השני לא יודע איך לחבר את הצעירים האלה בצורה יותר מושכת, שהעולם שהוא מציע ייראה יותר מגניב, יותר מדליק?
תראה, אנחנו יודעים שבגדול הציבור הצעיר בישראל הוא שונה מהבחינות בחלק מהמאפיינים מאזורים בעולם, שאתה רואה שאנשים הולכים לעמדות יותר פרוגרסיביות, אבל אני גם חושב שיש לך פה, חשוב לזכור שיש לך פה דורות שלמים שגדלו עם הנושן שנתניהו הוא ראש הממשלה ואין בלתו, ובכלל אין שום אפשרות אחרת. אני כן חושב שכמו הרבה דברים אחרים, ואגב גם כמו המספרים שתכף נדבר עליהם, בהסכמים הקואליציונים, מה שקורה עכשיו יסיט את המטוטלת להערכתי לצד השני. זאת אומרת, אנשים מבינים בסופו של דבר שכשאתה מדבר למשל על השקעה בעתיד, אני היום בן 38, והילדים שלי, שהם מגיל 7 עד חצי שנה, העתיד הזה הוא העתיד שלהם. זאת אומרת, היום כשאנחנו מתעסקים בדברים האלה, אני, זה מביך אותי להגיד, אבל זה עדיין המצב. אני כבר יותר קרוב לגיוס של הילדים שלי מלגיוס שלי. זה נקודה כואבת, אבל זו המציאות.
אבל למה אתה חושב שיהיה פה שינוי בתפיסה של אנשים? זאת אומרת, ככל שאנשים בכנסת ובקבוצות אנשים צרות וסקטוריאליות מצליחים לשים כסף על שהם לא צריכים לעבוד בשבילו, על תקציבים ציבוריים, אתה יודע, כסף חינם שבא בלי עבודה זה קצת כמו סמים טובים. זה די ממכר, ואז אתה רוצה עוד מהתמכרויות, מניסיון רב שנים של האנושות, ברגע שאתה מתחיל, אתה צריך עוד ועוד ועוד בהמשך. אז אני דווקא רואה את התיאבון רק עולה וגדל ככל שמצליחים.
זה נכון, אבל אני חושב שאתה רואה את זה בינתיים גם בסקרים, וגם לדעתי בדעת הקהל באופן כללי, שבסופו של דבר מי שמשלם בינתיים את המחיר על החמדנות של הממשלה הזאת בדעת הקהל, זה הליכוד. זאת אומרת, המפלגות החרדיות לא משלמות, וזה הגיוני. המפלגות החרדיות בסופו של דבר מקבלות את שלהן. הציונות הדתית בסך הכל נשארת באותו הדבר, וגם הם חלק משמעותי בביזה הזאת. זאת אומרת, אני חושב שגם את זה חשוב להגיד. הרבה בסופו של דבר, סמי צייץ הבוקר על זה שכשאומרים לנו מדינה יותר יהודית, בעצם רוצים להגיד מדינה יותר דתית. וקודם כל זה נכון, ודבר שני זה גם מדינה יותר דתית, לא בצד שלהם, זה 100% מזה בצד שלנו. זאת אומרת, חלק גדול מהכספים הקואליציונים שעליהם אנחנו מדברים, הם תקציבים שמושקעים בסופו של דבר כדי שהילדים שלי יפגשו דמויות שמבחינתם אמורות לשקף את היהדות, והן דמויות הרבה יותר דתיות והרבה יותר קיצוניות.
כן, עכשיו, אורי, תראה, כשמסתכלים קצת היסטורית על כספים קואליציונים, צריך ככה להיות אגונים ולהגיד, חרדים אולי נהנים מזה בסיבוב הזה, אבל היו תקופות שנהנו מזה גם מפלגות אחרות, למשל ישראל ביתנו, אותה פרשה שהתפוצצה ב-2014, בסופו של דבר הביאו את פאינה קירשנבאום, סגנית השר, ועוד אנשים לכלא, ממש פרשה. ואז חידדו את הנהלים לשימוש בכספים הקואליציוניים. עכשיו, פה אנחנו מדברים על סכומים באמת, 13.5, 14 מיליארד שקל, כשהם מוגדרים כרגע כמטרות מאוד עמומות מבחינתנו, זהות יהודית, מורשת, אבל מאחורי כל סעיף כזה מסתתרים מאות מיליוני שקלים, מי לידינו יתקע שהכסף הזה מגיע, אתה יודע, לצרכים באמת אמיתיים, ולא לג'ובים וכסף ושוחדים.
קודם כל, יגיעו באופן חד משמעי לג'ובים, זה בכלל לא שאלה, זאת אומרת, חלק גדול הדברים האלה בסופו של דבר יעבור באמצעות הכספים הקואליציוניים. אם רגע נדבר על המספרים, אז באמת המחקר שהראינו פה מראה שבעצם בין 2015 ל-2022 אנחנו מדברים על הקצאות לכספים של החרדים על 4.3 מיליארד שקל, ובשנתיים הקרובות זה יהיה 6.7. זאת אומרת, עברנו מ-4.3 על פני 7 שנים ל-6.7 על פני שנתיים. זה גידול עצום. וקודם כל חלק מזה בהכרח חד משמעית, יושקע בג'ובים, יושקע בארגונים שמקבלים כסף מהמדינה, שוב, כדי להגיע בסוף לבית ספר הממלכתי של הבת שלי, וללמד אותה על יהדות יותר טובה מזאת שהיא כנראה לומדת מההורים שלה בבית. השאלות פה של הג'ובים הם לא אם, אלא כמה, אבל גם היה לנו בשבוע שעבר כבר דוגמה ממש טובה, שנזלה גם לתוך השבוע הזה, של השר פורוש, שהוא כזכור השר לירושלים ומסורת, אני לעתים מתבלבל עם השר למורשת, כי זה כמובן פורטפוליו אחר לגמרי, אבל הוא צוטט בישיבת ממשלה, שהוא אומר, סליחה, הובטח לי 250 מיליון שקל.
הוא אמר, זה שלי.
זה כסף שלי, והפקידים לא יגידו לי מה לעשות. והנה עוברים יומיים, ואנחנו מגלים שבעיתונות החרדית בסוף השבוע פורסמו כבר ברכות לשר פורוש על כסף שהוא כבר מקצה עכשיו.
אגב, צריך להגיד גם מה אמר על הדבר הזה שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בשביל זה אנחנו צריכים את המהפכה המשפטית. כרגע יש כל מיני שחקני וטו, אני מתאר לעצמי שזה דברים שקשורים במשרד האוצר, במקרה הזה הוא התכוון, אבל אם תהיה מהפכה משפטית, נוכל לדרוס את כל אלה.
זה היועמ"ש שלו במשרד.
בדיוק, היועמ"ש, בדיוק. והוא קצת אגב עשה שרירים אתמול, אותו אסי מסינג שלח כל מיני חוות דעת על כל מיני כספים, מה חוקי, מה לא חוקי, באיזה פרוצדורה צריך לעשות את זה. אבל זה גם כן, כמובן, אם זה חלק מהמהפכה המשטרית, שברגע שאתה בא ואתה אומר, אין שומרי סף, אין בתי משפט, אין למי לערער, אז באמת נוכל לעשות בזה מה שבא לנו.
בהחלט, תראה, אני חושב שהסיפור של פורוש בסופו של דבר, אגב, כן נעצר אצל שומר סף בהקשר הזה, אצל החשב הכללי, כי השר פורוש הלך פה כנראה איזה 20 צעדים מהר מדי, רחוק מדי, ובצורה בוטה מדי. זאת אומרת, הם הלכו פה על הקצאת כסף שבסופו של דבר, חוץ מלכתוב על זה, השר פורוש יחלק אותו לחברים, הם אמרו את הכל, וזה, יש ביטוי באנגלית שעוד לא מצאתי לו מקבילה טובה בעברית, של you're saying the quiet part out loud, והם עושים את זה עכשיו כל הזמן, אותו סיפור.
איתן, תן ביטוי בעברית.
תן איזה תרגום.
צריך למצוא איזשהו משהו באמת, משתין מהמקפצה, לפי דעתי.
אני ניסיתי להימנע מזה פה על גלי האתר, אבל לכם מותר. אבל הסיפור באמת, גם עם אסי מסינג אתמול, מה אסי מסינג אמר? אסי מסינג אמר, תראו חבר'ה, אי אפשר לחלק ביוני כסף שאתם אומרים שישאר בסוף השנה. אפשר להיות הרבה דברים עתידנים, וכדור הבדולח של משרד האוצר כנראה עבד להם בתחלופה של הממשלה האחרונה, והם לא יודעים לנחש שיהיה כסף קואליציוני. אבל אני חושב שבסופו של דבר, מה שאנחנו רואים פה באמת מהנתונים, זה שהדברים האלה, ופה אגב אני רוצה להגיד גם לציבור, זה התפקיד שלנו ושל התקשורת הישראלית, שאגב אני חושב משקיעה הרבה מזה, אתם רואים אצלכם, אתם מפרסמים כל יום נתונים על הממשלה ומה שהיא עושה, וזה התפקיד שלנו לוודא שבסופו של דבר הכסף שהוקצה לא יגיע בצורה נכלולית ולא חוקית בחלק גדול מהמקרים, בסוף לפתחם של הבתי ספר של הילדים שלנו.
בדיוק, אז יש פה שני היבטים. יש פה את ההיבט של הכסף, והאם זה כסף שילך למטרות מושחתות, שזה היבט אחד. וההיבט השני זה באמת לקחת הכסף הזה, להשתמש בו כדי לעשות שטיפת מוחות של תכנים. ופה באמת זה דורש מעקב, כלומר לבוא ולדעת האם הכסף הזה לא, אתה יודע, מביא כל מיני עמותות, כל מיני גרעינים משימתיים, תורניים וכדומה, שבסופו של דבר, גם אם אתה אומר, בוא, זה רק אליהם, לגטאות שלהם, זה לא יגיע אליי, זה בסוף מתפרץ.
לא, בוודאי שזה יגיע. זאת אומרת, זה יגיע כי זו המטרה. זה לא בדרך לא. זו המטרה.
אז זה יותר מטריד אותך מאשר הכסף עצמו?
תראה, הכסף עצמו, קודם כל, אני חושב שהוא מסמן, ואני מניח שזה, אתם דיברתם על זה, אתם מומחים גדולים ממני על מה שאנחנו כבר רואים שקורה עם שער הדולר לאור אישור התקציב, והאמון הרב שהשווקים נותנים בו, ככה שהדולר כבר עבר.
כן, אתם מדבר על זה, ננסה להבין ממה זה נובע.
כן, אז זה נקודה אחת. אבל בסוף, אפילו אם תסתכל על באמת על דברים שקורים בתקופה האחרונה, אוקיי? היה עיסוק נרחב בסוגיה של ישיבה במרכז תל אביב. למה זה עניין ציבורי? זה עניין ציבורי כי בסוף זה נכסים ציבוריים, וזה קרקע ציבורית, וזה לפעמים מבנים ציבוריים, וזה כסף ציבורי. הדברים האלה לא קורים בכסף פרטי. אני יכול להגיד לך בתור מנכ״ל של עמותה שצריך לעבוד בלגייס כסף, זה עבודה מאוד קשה. וכשפתאום, ואצלנו באופן מפתיע זה לא קורה, נוחתים עליך מיליונים מהממשלה, אז אתה יכול לעשות את זה. ופה אני רוצה להגיד, וזה האחריות שלנו, של ישראל חופשית ושל ארגונים כמונו, אנחנו נדאג לקראת תחילת שנת הלימודים של ההורים, תהיה תמונה מלאה של מי הארגונים שהם צריכים לשים אליהם לב, על מה צריך לשים לב ועל מה צריך לשים דגש.
אגב, אתה בטוח שיש לך את הכלים לעקוב, להתחקות אחר מסלול הכסף הזה, ומתי הוא מגיע למקומות שהם באמת חילוניים, ליברליים וכו', והם מתמודדים עם איזושהי שטיפות מוח שקשורים לתכנים האלה?
בהחלט.
יש לך את הכלים?
כן, בהחלט.
איך? אני רוצה... מה, פשוט לשאול את הילד בבית ספר מי היה אצלכם?
לא, לא, עוד הרבה לפני. תראה, הכספים האלה בסופו של דבר עוברים בצנרת ממשלתית. בתוך הצנרת הזאת צריך להגיד, קודם כל יש לא מעט אנשים שמעוניינים לידע גם את התקשורת הישראלית וגם את הציבור הישראלי, במה עושים עם הכספים של הילדים, שמופנים בסוף לחינוך של הילדים שלהם, זה דבר אחד. דבר שני, יש בקשות חופש מידע, ויש ספר תקציב, ויש ועדת כספים, ויש שאילתות של חברי כנסת, וזו עבודה שלנו בתור ארגוני חברה אזרחית להנגיש את זה לציבור, ולשים לו מראה ולהגיד לו, תקשיבו, זה אתם צריכים לשים לב, וזה, בסוף אני בתור הורה מצפה ומתכוון לדרוש שכל מי שנכנס לבית הספר של הילדה שלי, הבנים שלי עדיין בגן, אבל הילדה שלי כבר בבית ספר. אני רוצה לדעת מי הארגונים האלה.
אני רוצה פה לעלות שאלה ותשמוע מה דעתך. אני חושש שהעיסוק בסעיפים נקודתיים, בסעיף הזה ובכסף הזה, ואיפה בדיוק שמים שתי דירות עם ישיבה כלשהי באזור חילוני, ואחרי זה מתחילים להתווכח אם הכסף הזה הוא כסף ציבורי, או שזה כסף שבכלל, אני לא יודע מה, תורמים מארצות הברית הביא אותו, זה גם כן אפשרות. איכשהו גורם לנו לא לראות את התמונה היותר גדולה ולהסתכל מלמעלה על מה מסמל התקציב הזה, כי, ואנחנו שמענו את זה גם מאנשים אחרים, אבל לתפיסתי התקציב מסמל סיכון מהותי על מדינת הרווחה, כי הקונספט העיקרי של אתה מקבל כסף מהממשלה, אם הצלחת, אם אתה מנסה לצאת לעבודה וקשה לך, לא הצלחת, חסר לך עדיין, אז אתה מקבל השלמת הכנסה, או מס הכנסה שלילי, או כל מיני נקודות זכות במס הכנסה, או סיוע כזה ואחר, אבל אתה צריך להראות שניסית, וכאן אתה כבר לא עושה את זה, כי אף אחד כבר לא מנסה, כולם לוקחים את הכסף בשביל במיוחד לא לעבוד, זה מסכן את צבא העם, ואתה יודע, מעבר לכל זה, זה מסכם את עצם העיקרון של בכלל מה אנחנו עושים פה, כי באמצעות התקציב, אנחנו אמורים לדאוג לצמוח, להפוך למדינה טובה יותר, עשירה יותר, יעילה יותר, בעלת פריון גבוה יותר. זה לא תמיד הצליח, וזה עבודה מאוד קשה, אבל לכאורה, פחות או יותר, עם כל הבעיות, ועם פה ושם קצת כסף לכל מיני אינטרסים פוליטיים, הייתה התפיסה הבסיסית של משרד האוצר ושל שר האוצר בבואו לבקש אישור של התקציב. ונראה שהפעם, כל העקרונות הללו הוסמו בצד, ויש רק בזיזה של הקופה הציבורית, ושמירה על, אתה יודע, על כוח פוליטי. אני פשוט חושב להתעסק עם הדברים הקטנים, ומה קורה בכיתה א', ומה קורה בכיתה ב', ואיזה הורה צריך לבוא ולהשלים עוד לטיול או לספרים, לא יראו את התמונה הגדולה. והמסר שעובר לכל מי שעיניו בראשו, והמסר הזה בסוף יתקבל, זה שלא צריך להתחיל, נגמר התקופה הזאת שעובדים עבור הכלל, שהכלל זה באמת כולם. עכשיו עובדים רק עבור החמולה שלך. זהו.
אני חושב אני מסכים איתך מאוד שחשוב הרבה יותר לראות את היער מלראות את העצים. אבל בתוך הדבר הזה, הדברים השונים בסופו של דבר פוגשים את האזרחית והאזרח הישראלי בנקודות ספציפיות. לצורך העניין, הרי אחד התקציבים השערורתיים ביותר שעוברים בתקציב הזה, תקציב להבריחים. זה כמו שאתה אומר, by definition, בכוונה מטרה לאנשים שאומרים להם, אתם תשבו ותלמדו בישיבות, באופן בלתי מוגבל, ראיתי כל מיני פעמים מנסים להשוות את זה ללימודים אקדמיים, כאילו שבן אדם יכול לשבת וללמוד פה בתואר ראשון עד קץ ימיו, הרי אין דבר כזה, זה לא קיים. כן, אני חושב שלא מעט אנשים היו שמחים ללכת לאורך חיים כזה של לשבת באוניברסיטה וכל פעם ללמוד דברים חדשים, זה גם חשוב וזה מעניין ואני בעד השכלה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, את הדבר הזה האזרח הישראלי קשה לו לראות, אבל את העמותה הקיצונית שפתאום נכנסת לשכונה ולבית הספר של הילד, ופתאום מהירים לילדה שהיא לא לבושה מספיק טוב לשיעור הזה, או שהיא צריכה לשבת בהפרדה מגדרית בשיעור אחר, זה דברים שבהחלט כולנו נתקלים בהם ביום-יום, ואני חושב שגם הציבור הישראלי בחודשים האחרונים מגלה הרבה יותר יכולת וכושר עמידה אל מול התופעות האלה, ובסופו של דבר התקציב, כמו שאתה אומר, הוא מבטא לאן הממשלה הזאת מסתכלת, והאמירה, אגב, אני חושב שהיא אמירה נוראית, הניסיון להציג את זה, כאילו מדינת ישראל עד היום הסתכלה על ילדים חרדים בצורה הזו. מדינת ישראל יש לה חובה ענקית לילדים חרדים, וזה לתת להם כישורי חיים. ומדינת ישראל מתרשלת בדבר הזה, מדינת ישראל בכוונה פועלת כדי שהילדים האלה...
סמי סיפר לך על הניסיון שלו אתמול, אני דיברתי היום באיזה ערוץ, לא משנה איזה, בבוקר, באחד התוכניות הבוקר, שמנסים להיות מאוד קליל, וכקונטרה לניתוח שלי של התקציב, הביאו פרשן מעיתון חרדי. הצגתי את הדברים שאנחנו מדברים עליהם לא מעט, והוא ישר בא ועשה את הספין הרגיל שלהם, שזה, אלה דברים שהאופוזיציה עושה למען רווח פוליטי, זאת אומרת, הטיעונים שנותנים להם יותר מדי כסף, או ליברמן אמר ששלוש נקודות אנחנו כאלה וכאלה, וכן הלאה וכן הלאה. ואתה שואל את עצמך, זאת אומרת, ריבונו של עולם, באו אנשים, נכנסו אליך הביתה, פתחו את המקרר, התחילו לשים את כל המצרכים בסל, אתה אומר להם, אחי, מה קרה? והוא אומר לך, לא, לא, ליברמן. כאילו, אין באמת תשובה אינטליגנטית או תשובה לחרדים, למעט כל מיני דברים רגשיים בצד של עשיתם לנו עד היום, שנאתם אותנו, אתם לא אוהבים אותנו, אתם מתנקרים אלינו, אתם לא מסתכלים עלינו יפה ברחוב וכן הלאה. ואני שואל את עצמי, איך אפשר לשבור את המשוואה הזאת שלכאורה אנחנו מדברים פה על מספרים, אתה מציג פה עבודה שעשה כלכלן, ו... יותר מחצי ממדינת ישראל, לרבות, ודאי לרבות החרדים והדתיים, אני תוסיף על זה גם חלק גדול מתומכי הליכוד, מדברים איתך במישורים לחלוטין לא הגיוניים, לחלוטין לא כמותיים, לחלוטין לא כלכליים.
מצביע הליכוד זה הקבוצה היהודית הכי מגוונת בישראל, הכי מגוונת, הכי גדולה גם, אבל מאוד מאוד מגוונת. יש מצביעי ליכוד מכל הגוונים היהודיים פחות או יותר, רבים חילונים ורבים מסורתיים לא דתיים, שרבים מהם, אגב, אתה רואה את זה בכל נתון שאתה מסתכל, מאוד לא אוהבים הרבה מאוד ממה שהממשלה הזאת עושה. עכשיו, אני רוצה להגיד שנייה לגבי החובות.
אגב, יש על זה רק בעיה אחת, אני מסכים איתך, ובאמת יצא לי לדבר על זה גם כמה חברי כנסת בליכוד אתמול. הליכוד כאילו יוצא מגדרו כדי לרצות את השותפות הקואליציוניות שלו, לחזק שם את הברית הזאת, לשמור על הממשלה הזו, שהיא לא תתפרק, ובאמת בעניין הזה מוכנים למכור הכל ולתת הכל. ואתה שואל את עצמך, בליכוד, שוב, כמו שאמרת, היא מגוונת, ויש בה כל מיני קבוצות, ויש בה קבוצה שהיא מאוד זרם מרכזי, נגיד, בישראליות, משרתת, עובדת, יוזמת, עובדת, מתונה גם, לא קבוצה מאוד...
מתונה מאוד.
כן, ואתה אומר, מה קרה לקבוצה הזו? כאילו, איך היא חיה בשלום עם, עם הדברים האלה, שזה לא רק להקצות כסף, זה גם להרוס את העתיד של מאות אלפי צעירים חרדים, שלא יהיו פה חלק מ... אתה יודע, מן סחיבת האלונקה הזו בעוד 10-20 שנה.
אז אני אחלק את התשובה לשניים. קודם כל, אני חושב שאתה רואה היום בכל סקר, ואנשים מתוך הליכוד מדברים על זה יותר בחדרי חדרים, אבל חלקם גם כבר מעל גלי היתר ומעל דפי העיתון, שאומרים בפירוש, אנחנו בבעיה. הם בבעיה אלקטורלית, והם מבינים את זה, שהם נכנסו פה לקורלס מאוד בעייתי. שוב, בדיוק בגלל הסיפור הזה, הקהל של הליכוד הוא פשוט לא קהל קיצוני, זה לא האנשים, זה אנשים שהם המיינסטרים הישראלי לחלוטין, וזה אנשים מתונים, וזה אנשים שהם אין להם שום עניין בדבר הזה. אז אני רוצה להגיד, זה דבר אחד, ואני חושב שהליכוד ימשיך, אם הוא ימשיך בדרך הזו, הוא ישלם מחיר ציבורי ענק, לדעתי שפוטנציאלית ישפיע על הפוליטיקה הישראלית לדורות, דבר אחד. ודבר שני, אני רוצה להגיד, ופה אני כן חושב שזה חשוב גם להציג את החלופה מבחינת מה אנחנו אומרים לציבור החרדי. אני חושב שמדינת ישראל חייבת, ופה האופוזיציה, אני חושב, צריכה להגיד את זה בצורה יותר ברורה, ולצערי זה לא קרה בממשלת השינוי, להגיד, חבר'ה, אנחנו נייסד פה את הממלכתי חרדי בתור אופציה חד משמעית, מתוקצבת במלואה, ואנחנו גם נייצר מצב שבו ללכת לרשתות הפרטיות החרדיות שלא מלמדות ליבה ומוציאות, כמו שאמרת, אנשים שאין להם שום יכולת להשתלב אחרי זה בשוק התעסוקה. אנחנו נחתוך את הסיפור הזה. אני חושב שפה זה לקח למרכז ושמאלה ממנו.
כן, לא, אתה צודק.
לא להמשיך עם הסיפור הזה של, טוב, אנחנו נסכים לתת לגפני ולגולדקנופ את זה, כי הם בסוף יודעים. לא, להגיד, חבר'ה, למדינה יש אחריות. המדינה תיתן מה שמגיע לילד חרדי. לילד חרדי גם מגיע שוויון הזדמנויות, ולא להישאר בתוך...
יותר מזה, ובזה נסיים, היו פה כמה וכמה אנשים באולפן הזה, כי אנחנו מדברים על הנושא הזה כבר כל השבוע, ויותר מכך, שבאו והדגישו שבעצם חלק גדול מהבעיה שנוצרה בעשורים האחרונים, זה העובדה בוא נגיד, למרכז שמאל אף פעם לא הציג אלטרנטיבה באמת משכנעת, אלטרנטיבה וחזון ציבורי באמת משכנעת בכל הנושאים שאנחנו מדברים עד עכשיו. הרי יאיר לפיד, הדמות הדומיננטית של העשור האחרון בצד המרכז, הוא אף פעם לא הביא שום דבר. הוא תמיד בא ואמר, אני נהל קצת פחות מושחת. אני לא ביבי ושאר דברים כאלה. הוא לא נתן שום פתרון, לא נתן פתרון חברתי, הוא לא נתן פתרון פוליטי, הוא לא נתן פתרון סקטוריאלי, למשל, לחרדים על כל המגוון הרב מאוד של, של, של הזרמים שלהם. ואני מסכים איתך ש... בלי איזשהו חזון אלטרנטיבי, זה יהיה מאוד קשה לשנות משהו.
אני חושב שבעיקר אנחנו צריכים, קודם כל, אני כן חושב שלפחות בתחומי הדת והמדינה שבהם אני עוסק, יש חזון אלטרנטיבי, אגב, שהוא יותר פופולרי מהחזון של הימין הדתי והמשיחי. אני כן חושב שבהקשר החרדי, מדינת ישראל והצד הליברלי של המפה חייב להגיד שהוא מתכוון למצות את הסיפור של אופציה ציבורית חרדית באופן חד משמעי, וכן גם להגיד שהוא הולך להפסיק את המימון לרשתות הפרטיות. לא אומרים את זה כי זה להכריז מלחמה על המפלגות החרדיות, אבל זה מה שמגיע לציבור, ואני מקווה שנגיע גם לזה.
שנהיה 64 מנדטים. אורי קדר, תודה רבה.
תודה לך. תודה לכם.
שלום, כאן דרור גלוברמן. ידעתם שרוב הניתוחים הרובוטיים נחשבים היום למדויקים יותר, ההחלמה מהם כואבת פחות, ואפילו קצרה יותר? זאת רק דוגמה קטנה לאופן שבו מהנדסים משנים את עולם הרפואה. התואר השני בהנדסה רפואית של אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, יאפשר לכם לקחת חלק במהפכה שמשנה חיים. אולי גם את החיים שלכם. ההרשמה בעיצומה, נצלו את ההזדמנות והרשמו עכשיו. לפרטים, חפשו בגוגל. ההבדל הוא אפקה.
שלום, אסא ששון.
שלום, איתן וסמי.
אהלן.
האדם שלנו אשר על השווקים הפיננסיים. הבוקר ראינו את השמחה של 64 חברי הקואליציה שהעבירו במזל טוב למדינת ישראל את התקציב בשנים 23-24, אבל לא עברו שעתיים מהרגע שהם סיימו את הלילה ללא שינה הזה והתחילו לזחול למיטה, וכבר קיבלו חדשות מאוד לא נחמדות ומאוד לא טובות מהשווקים הפיננסיים. עם דולר שעולה, בורסה שיורדת, אז קודם כל ספר מה קורה.
באמת הדולר היום מתחזק בעוד 1.6%, תמיד לזכור שהבדיקה היא מול היציג הקודם, כלומר כבר אחרי היציג של אתמול ראינו אותו מטפס לרמות של 3.70, עכשיו 3.73, ולא נראה שהוא
הולך לעצר. כלומר זה קרה אתמול לפני שאושר התקציב, כלומר זה לא קשור לתקציב.
זה חצי קשור. תכף נסביר, זה קרה אתמול אחרי
שהרמטכ"ל,
התחיל אתמול אחרי שהרמטכ"ל אמר את מה שהוא אמר לגבי איראן,
ושאנחנו
בדיוק, שכל האופציות על השולחן, זה המשיך היום אחרי התקציב והאמירה המאוד בוטה של נתניהו, שהוא אמר שעכשיו חוזרים להפיכה המשטרית.
לא רק הוא.
לא רק הוא, נכון. אבל הוא הקובע, הוא ראש הממשלה. זה האמירה שלו שווה יותר מאשר של אחרים. ויחד עם התקציב, שכמו שאומרים, התקציב לא בדיוק מבשר בשורה כלכלית איכותית וטובה למדינת ישראל, כל ביד אחד הגיע לברומטר החדש ישן שלנו של הדולר.
כן, וכשמסתכלים באמת על שלל הסיכונים, אז העניין כרגע הביטחוני יותר מלחיץ את המשקיעים, את מי שקונה דולרים בעצם.
הדולר הרי עבר כמה תהפוכות במהלך חייו. פעם הוא היה ברומטר לאירועים ביטחוניים. יש אירוע ביטחוני, הדולר יורד. אין אירוע ביטחוני, הדולר יורד. עם השנים, ככל שהכלכלה התגברה, ככל שהבינו שהאירועים הביטחוניים הם נקודתיים, הדולר נעלם. התחיל להתנהג כמו כל אלמנט כלכלי. הדולר מתחזק בעולם, מתחזק בישראל, נחלש בעולם, נחלש בישראל. בהחלט מתנהג כמו לא משהו שמגיב לאירועים ביטחוניים. באמת, מאז ההפיכה המשטרית, היינו דולר חוזר לתוואי הברומטר הפוליטי-ביטחוני.
העניין הוא שהוא התייצב, זהו, שברגע שהתחילה ההפיכה המשטרית, הדולר זילק משלושה שקלים ושלושים אגורות בערך, לאזור השלושה שקלים שישים וחמש, והוא די התייצב שם.
נכון.
כלומר, אפשר להגיד שההפיכה המשטרית עלתה לנו עד עכשיו בסביבות 10% פיחות, והבוקר אנחנו מקבלים כמעט עוד 2% פיחות. צריך להגיד משהו על העניין הזה של הפיחות. כל אחוז פיחות אחד שווה בין עשירית לשתי עשיריות באינפלציה. זה אומר שרק הבוקר אנחנו כבר מקבלים עוד 3 עשיריות של האינפלציה, היה ובאמת זה יישאר השאר, והמשמעות היא כמובן עוד ריבית שעולה ועוד החזרי משכנתה שגדלים.
וכל אחוז באינפלציה שווה לבנקים הרבה כסף.
כן.
זה כן.
זה בדיוק.
המערכת הזאת עובדת בסינכרון מלא.
מאחר שהחלפנו כמה מילים הבוקר עם סוחרי מתח, אז קיבלנו את התמונה. מי שהבוקר היה יותר דומיננטי במסחר למתח, זה דווקא הסוחרים הזרים.
כן.
שהם חדרי עסקאות שסוחרים עבור עצמם, וקרנות גידור וכל מיני שחקנים פיננסיים כאלה ואחרים בחול, שיסתכלו על מה שקורה בישראל, ובואו נחזור רגע לכל מה ששמענו מכל המנתחים והפרשנים, החל מבנק ישראל, דרך משרד האוצר, דרך חברות הדירוג, דרך קרן המטבע העולמית ומי לא, כולם באו ואמרו לנו שהמצב סביר, אבל בהינתן חזרה או המשך דחיפה של ההפיכה המשפטית והסכנות לדמוקרטיה ובעיות ביטחוניות, אז כנראה ש רוח הפנים והאתגרים של הכלכלה הישראלית ילכו ויגדלו, וזה בדיוק מה שקורה. הם קמים בבוקר, הם קוראים את הציטוטים של הרמטכ"ל שלנו בכל מה שקשור לאיראן, הם רואים שלשום כל מיני תרגילים מוזרים שלא ראינו אף פעם של החיזבאללה על הגדר בצפון, הם מוסיפים לזה את מה שהם קוראים על ההפיכה המשטרית והרמזים האינסופיים של הקואליציה, שהם יחזרו על זה בשיטת סלמי או בשיטה אחרת מרגע שהם יגמרו עם התקציב, והנה הם גמרו עם התקציב, ומבחינתם זה סיבה מספיק טובה לתייג את ישראל כמקום טיפה יותר ממשהו, מסוכן ממשהו היה לפני שבוע.
אם כן, אני חייב להגיד לאותם
משקיעים, ואז זה מעלה לך את השאר.
אם כן, אני חייב להגיד לאותם משקיעים זרים, חבר'ה, הפיכה משטרית ותקיפה באיראן לא הולכות יחד. אם יש הפיכה משטרית, אנחנו יודעים שהרבה מאוד טייסים החליטו שלא בא להם לקחת חלק בדבר הזה, הם יסרבו וכו'. ותקיפה באיראן דורשת פה לכידות, היא דורשת יחסים קרובים מאוד עם ארצות הברית, היא דורשת שביבי יגיע לבית הלבן כאורח רצוי, היא דורשת הרבה מאוד דברים. אני חושב שהדברים האלה לא הולכים יחד. יכול להיות שאתה יודע, כדי בכל זאת לייצר לחידות, אז עדיפה מערכה צבאית.
אבל משקיעים לא עובדים בצורה של לנסות לנתח על אפס או אחד.
לא, ברור. הם פשוט אומרים,
או לא תהיה מלחמת עולם אטומית בישראל.
הם בשני הערוצים אומרים, הסכנה גדלה.
הסכנה גדלה, מצחצחים חרבות, מעלים את האש של הציטוטים, אומרים, יש פה איזה דינמיקה, יכול להיות שהדינמיקה הזאת תימשך, אני לא יודע, הם לא צריכים לראות באמת טילים בשביל הישג, מספיק
שם. בהתחשב ובהתחשב גם בממשלה, שבורה שהיא ממשלה ניצית, שססה אלי קרב,
אז הם רואים את כל הדברים האלה.
פה גדלה.
אני בדעה שהפיכה משטרית במתכונת שהוצגה אז, או משהו דומה לו, מפרק את הצבא. אני, זה שעכשיו כאילו כולם קצת רגועים וכבר לא ירד קצת הלהבות, אני חושב שראיתי את המכתבים, דיברתי עם הרבה מאוד אנשים בחודשים האחרונים, מה שמכונה סרבנות, מה שמכונה אנחנו לא נשרת, כן. אם תעשו את ההפיכה הזו, ילך ויתרחב. אני חושב שנתניהו יודע את זה, מונח על שולחנות דוח של הרמטכ"ל, שבא ואומר לו, זה לא רק טייסת X או טייסת Y, אם הדבר הזה עובר במתכונת הזו, אני ראיתי את התגובות של אנשי המילואים, אני לא אופתע אם זה גם יתגלגל לאנשי קבע, ולכן אני חושב שהאיום הזה לא הוסר מהשולחן.
אני מסכים איתך לחלוטין, אם אני חוזר רגע לעניין של מי קונה, מי מוכר, אז יש לך משקיעים, שחקני מטבע זרים שקונים היום דולרים או מוכרים שקלים, זה אותו דבר. בדרך כלל, בסיטואציה שיש קפיצה של אחוז, 1.5%, 2%, וזה גם קופץ מעל איזשהו שער שהוא קצת עגול, במקרה הזה מדלג מעל 3.70 שקלים, אז אתה מוצא הרבה שחקנים אחרים, מקומיים למשל, שבאים ומוכרים. למשל, יש הרבה חברות הייטק שהכסף שלהם נמצא, בגלל שהם עובדים בשווקים בחול, הוא נמצא באופן שוטף בדולרים, ודווקא מנצלים הזדמנות, אומרים, אני אחליף עכשיו את הדולרים שלי בשער גבוה ויפה, כדי שיהיה לי לצורך העניין לשלם משכורות בעוד 10 ימים אחרי החג לעובדים.
צריך לזכור עוד דבר.
והנה, הם עושים את זה, אבל הם עושים את זה מעט. אז גם ההייטק מרגיש שהוא מתנדנד, זאת אומרת, אחרת היית רואה אותם מוכרים הרבה יותר.
דרך אגב, לא מעט מהשחקנים הישראלים כבר הצטדיו בפוזיציות דולריות, כן? כלומר, גם בסקר שפרסמנו לפני יומיים עם קרנות הגידור, כולם הגדילו פוזיציות דולריות, כולם חזרו לתפיסת העולם שהדולר הופך להיות רכיב השקעתי, משהו שכבר הרבה מאוד שנים לא היה פה בישראל, וכולם נקטו בזה ככה שאתה יודע, אנחנו רואים את השער דולר עולה, והם באיזשהו מקום מחייכים כי התשואות שלהם, יהיו לא רעות בכלל.
תגידו, מה הסבירות שאנחנו נראה, אחרי שבעצם ראינו זינוק של הדולר, מאז שהודיעו להפיכה המשטרית הזו, זינוק, אבל אז התייצבות על ה-3.65 הזה, מה האפשרות שעכשיו אנחנו נראה עוד קפיצות וקפיצות וקפיצות, עד ההתייצבות ברמה הבאה, שאני לא יודע איפה היא תהיה, 4 שקלים.
תראה, זה הכל תלוי מה נשמע מירושלים, מה שנאמר.
בית הנשיא.
בית הנשיא. הכל תלוי שם.
בושי יחליט את שער הדולר.
זה ממש ככה, כי העצבנות היא כל כך גדולה. החשש של המשקיעים הזרים הוא כל כך גדול, גם של המשקיעים המקומיים, כן, גם הם פה בקלחת, הוא כל כך גדול שהעצבנות הזאת, פשוט אנחנו רואים את התרגום שלה בשער דולר, כי הוא מאוד נזיל, הוא בשניות אתה קונה 5, 6, 7, 10 מיליון דולר, כלומר זה אפילו לא משהו שאתה מתחיל לחפש, לקנות, למכור, זה בלחיצת כפתור בערך, ויש לך 10 מיליון דולר בבנק.
אגב,
אפרופו
לחיצת כפתור, אנחנו רק יודעים על סמך מה שקרה בשוק המתח, שבעצם לראש ממשלת ישראל יש כרגע כפתור, שאם הוא רוצה להוריד את יוקר המחיה, הוא יכול ללחוץ עליו ולהוריד את יוקר המחיה ב2%. הוא פשוט צריך להגיד, ירדתי מהסיפור, הרבה יותר בעצם, כן.
אם הוא מוריד את ה... אם הוא מחזיר את הדולר, בצורה שמשכנעת את העולם, את תושבי מדינת ישראל ואת העולם הפיננסי הבינלאומי, שהוא באמת גנז סופית ובאופן מוחלט את ההפיכה המשטרית, הוא מקבל במיידי 5% לפחות.
כן.
באותו יום.
מהדולר, אתה מתכוון.
מהדולר. זאת אומרת, התחזקות, אני מוכן...
לא, 5% זה הרבה. לפי החישובים שבנק ישראל, 10% יביאו בין הירידה של 1% ל-2% ביוקר המחיה. זה לא מעט.
אני לא אומר
זה. זה לא מעט, אבל אני חושב שזה לא יהיה כזה קל, כי הרבה מאוד משקיעים זרים, ויצא לי לדבר עם כמה מהם, בטח מהשחקנים היותר מתוחכמים בשוק, כבר לא מאמינים.
אני אמרתי, הם לא מאמינים, במידה לא, והוא ישכנע שזה אמיתי.
גם אם הוא ישכנע וגם אם הוא יגיד, הוא יגיד, סבבה, הבנתי, יופי.
אומר, לא יצליח לשכנע.
יופי, אבל...
הוא ישכנע בערבון מוגבל.
יגיע איזשהו מישהו שאתם כן. בסוף תעשו איזשהו תרגיל אחר. מאוד קשה.
אני מסכים.
ואת זה צריך להבין, שחלק ממה שאנחנו רואים פה, זה גם הפגיעה הנורא גדולה באמינות שנקראת מדינת ישראל.
כן. אגב, יש רק בעיה אחת עם הדבר הזה, ואני מדבר על סמך שיחות עם פוליטיקאים, בשפה הפוליטית, לבוא ולהגיד, חברים, הבנו את הרמז, אנחנו יורדים מזה, לא נחזור לזה לעולם, לא יקרה, זה לא קיים בעולם הזה. עכשיו, לכלכלה, לוודאות, למשקיעים הזרים, הם רוצים, תגידו לנו שהדבר הזה ירד מהשולחן, שנדע שזה לא שם. אבל אתה יודע מה, גם אם יגידו להם עכשיו, אני חושב שהפגיעה באמינות היא כזו קשה,
שצריך
הרבה מאוד זמן כדי לשקם את הפגיעה הזאת.
וצריך להבין את זה שזה מביא לכך שאנשים לא שמים את הכסף בישראל, גם במהלכים שאמורים להיות...
ואם כן, הם לא שמים את הכסף בשקלים. זאת אומרת, אנשים היום מתלבטים מה לעשות, אומרים, אני אשים את זה בדולר. אם יש גידול ביציאות כספים לחול, יש גידול בהעברת כספים בקניית מתח ופיקדונות, אתה יודע, על פיקדון היום של 100,000 דולר, אתה מקבל 5.5-6%
איתן, ושם יש עוד דבר שלא יודע כמה מודעים אליו, אבל זה הרבה מאוד מהמכשירים, אותם קרנות, נבנות בחול. כלומר, איך נקרא לזה, הגוף המשפטי שתמיד היה נבנה בישראל, כי העריכו את מערכת המשפט, בנו על היכולות של מערכת המשפט, היום זה כבר לא קורה, אתה מדבר עם חבר'ה שבונים קרנות ממך, כל הקרנות, כל המבנים המשפטיים האלה, נבנים בחול, כלומר, זה הופך את כל הענף הזה שהיה פה בישראל מאוד מצליח להרבה פחות.
יפה. אסא ששון, תודה.
נמשיך לעקוב כמובן. תודה, תודה.
חג שמח לכולם.
חג שמח, בהחלט. אוקיי, ולפינת הביזר, הציטוט שככה הקפיץ אותנו, ויש לנו לא מעט דברים להגיד עליו.
אבל אנחנו, בניגוד להם, מעבירים תקציב אחראי שאחת ממטרותיו היא השוואת תנאים בין ילד חרדי לילד חילוני, כי ילד חרדי לא צריך לקבל פחות מילד חילוני או ילד דתי, כי ילד חרדי הוא לא חצי ילד.
אז אומר נתניהו, ילד חרדי הוא לא חצי ילד, ואנחנו מסכימים איתו, גם ילד ערבי הוא לא חצי ילד, וילד חילוני הוא לא חצי ילד, כולם ילדים שלמים. אבל אם אנחנו מדברים על כסף, אז אנחנו רואים שהמתמטיקה והשברים נראים קצת אחרת, אז כבר צריך להגיד שלפי הניתוח שעשה פה ליאור דטל שלנו השבוע, עוד לפני קבלת הכספים הקואליציוניים, תקציב ממוצע של ילד חרדי גבוה ב-40% מהתקציב שמקבלים תלמידים חילוניים שלומדים במוסדות דומים, משהו בין 15,500 שקלים לחרדי, ל-11,000 וקצת לתלמיד חילוני. אבל, אגב, אם זה ככה, זה אומר שילד חרדי הוא ילד וחצי כמעט, כן?
כן.
אבל יש עוד נתונים שגפקה עוסקים במשקי בית, ואת הנתונים האלה פרסם לא אחר מאשר נגיד בנק ישראל לפני כמה חודשים. הוא בדק, למשל, כמה משלמים משקי בית לפי המגזרים השונים למיסים ישירים. אז הוא מצא שמשק בית יהודי לא חרדי משלם מיסים ישירים 4,371 שקלים לעומת 1,517 שקלים שמשלם משק בית חרדי. כלומר, לפי היחסים האלה, משק בית חילוני הוא כמו 3 משקי בית חרדים. למרות שבמשק בית חרדי יש הרבה יותר נפשות, התרומה של משק בית חילוני היא הרבה יותר גדולה.
אנחנו יודעים שהציטוט הלא מוצלח, מאוד לא מוצלח הזה של נתניהו על השוואה...
הוא גם דמגוגי, גם מניפולטיבי וגם שקרי.
היא שקרית, לא נכונה, אבל אתה יודע מה הדבר הכי מדהים בסיפור הזה? שכל זה עוד לפני מה שקרה עכשיו. ואם אתה מסתכל כמובן על מה שקרה עכשיו, אנחנו דיברנו על זה, אנחנו נמשיך לדבר על זה, אז החרדים מקבלים... גם ברמה של ילדים וגם ברמה של האברכים שלהם, מקבלים למעלה מ-4 מיליארד שקלים בשנת 2024, ויותר מ-2.5 מיליארד שקלים בשנת 2023, שבמונחים של מה שהם קיבלו קודם, זה פי 6, 7 או 8, תלוי איך אתה סופר את הדברים. גם הדתיים הלאומיים מקבלים עוד כספים, למרות שהם לא תמיד צבועים בצורה כזאת, וכולנו נקבל הרבה יותר כספים להדתה. אז אי אפשר לבוא ולהגיד, אני יודע מה, שיעור במתמטיקה הוא לא שווה כמו שיעור בתושבה, אני לא יודע.
כן.
אבל ציטוט לא יפה, ביזרי, מכוער, וגם לא נכון של נתניהו, לא שזה דבר מאוד נדיר בימינו לצערנו.
כן, רק כדי לסגור את הסיפור הזה, יש גם הרי שירות צבאי, ואנחנו יודעים שבחברה החילונית יש שיעורי גיוס גבוהים, בחברה החרדית, משהו כמו 1-15, 1-20, תלוי מתי מודדים את הדבר הזה, מתגייסים, אז חרדי הוא עשירית חייל?
אני לא יודע, אני לא יודע.
משהו כזה.
אז אולי, אולי חייל הוא 10 חרדים.
גם יכול להיות.
זה ההופכי שלו.
בקיצור, אם נלך על מתמטיקה,
הם לא יצאו טוב, ילדים, נתניהו וחברה.
וריבי חיילים ושליש אזרחים שמשלמים מיסים, לא נגיע רחוק. אז בואו נזנח את השברים.
נעזוב את זה.
ונעבוד בדברים שלמים. והייתי אומר דבר אחר, ילד חרדי הוא לא חצי ילד, ולכן צריך לתת לו את כל מה שהוא צריך כדי שהוא יהפוך להיות מבוגר, שיודע לדאוג לעצמו, ושלא יסמוך על פוליטיקאים שמנסים ללמד אותו שברים, אבל עושים את זה בצורה
וכך,
עקומה.
וכך גם בילדים ערבים ועוד נושאים שאנחנו מעטים לדבר וחבל.
אז זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה.
ולתקציב הזה.
ולתקציב הזה. חכה, חכה, אנחנו עוד נראה את הפרטים. הרי בסופו של דבר הפרטים זה הדברים החשובים, לא המסגרות הכלליות. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פר, תודה רבה לך.
ותודה רבה גם לנערה מלכין ומאיה בניסן, שעורכות אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל בתחילת השבוע הבא, סוף שבוע נעים. חג שמח, כמובן.
חג שמח, תאכלו הרבה גבינה, אבל לא יותר מדי.
להתראות.